כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יבמות פרק שני בדף י"ג עמוד א' בתחילת הלכה ה'. אומרת המשנה, מי שיש לו אח מכל מקום, כלומר אפילו אח ממזר, הרי הוא זוקק, האח הפסול, את אשת אחיו ליבום או לחליצה. ואחיו לכל דבר, כלומר ליורשו ולהתאמה לו, לכל דבר, גם אם הוא ממזר, הוא בגדר אחיו. חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הנוכרית, כלומר שאביו של אותו אדם בעל שפחה כנענית או אלגויה, שבאופן כזה הילד לא מתייחס אחר אביו כלל, וממילא, למרות שהוא אחיו הביולוגי, הרי הוא אינו אחיו ההלכתי לכל דבר ועניין. אומרת המשנה, מי שיש לו בן מכל מקום. ביור הדברים, אדם שיש לו בן אפילו חלילה ממזר, הרי הוא פותר את אשת אביו מן היבום ומן החליצה, שהרי הוא קיים. וחייב אותו הבן הפסול מיטה על מכתו ועל כלילתו של אביו, כלומר עם אותו בן, למרות שהוא ממזר, מכה או מקלל את אביו, הרי שחלים עליו כל הדינים שחלים על כל בן שבעולם. ובנו הוא לכל דבר גם ליורשו וגם להתאמה לו, חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה או מן הנוכרית, שהוא אינו בנו ולכן הוא אינו יורשו, כמובן אינו מתאמה לו כי הוא לא בגדר יהודי כלל ועיקר. אומר הירושלמי, רבי אבין באי, רבי אבין הסתפק ובנו לכל דבר, האם אותו בן ממזר נחשב כבן גם אפילו לפריה וריביה, שהרי כל אדם חייב לקיים מצוות פור ורבו, ואת המצווה הוא מקיים לא במעשה אלא בתוצאה, כלומר ברגע שיש לו אותו אדם בן ובת, כך סוברים רוב הראשונים, הרי אותו אדם קיים את מצוות פור ורבו. מה דינו של אדם שהביא בן ממזר לעולם? האם באופן כזה הוא קיים מצוות פור ורבו, או שבבן ממזר לא מקיימים? ממשיך הירושלמי ומסתפק ספק נוסף. מה הדין בן גוי שבא על בת ישראל וילדה, ולאחר מכן אותו הגוי התגייר, הפך להיות ליהודי, והתחתן עם אותה בת ישראל, ונולד לו ממנה בן אחר? ממשיך הירושלמי ומסתפק. בן ישראל שבא על גויה וילדה בן, שאותו בן בוודאי הוא בגדר גוי, כי הבן הזה מתייחס אחר אמו ואמו גויה, ואחר כך משום בת ישראל, כלומר היא התגיירה, וילדה בן נוסף, ונשאלת השאלה על שני המקרים שזה אתה ראינו, או בן גוי שבא על בת ישראל וילדה, או בן ישראל שבא על גויה וילדה. בשני המקרים יש מקום להסתפק. האם אותו הבן שנולד, הבן השני הביולוגי, הוא בגדר בכור לנחלה, והסיבה היא שהוא בכור לאביו הישראל רק עכשיו, ואינו בכור לכהן, או שמה נאמר, שהוא לא יהיה כלל ועיקר בכור. נידון נוסף מביא הירושלמי, מה הדין גוי שבא על גויה וילדה? ולאחר שאותו גוי בא על הגויה וילדה, נתגיירו הגוי והגויה, אותו זוג גויים, ונשאלת השאלה, האם כיוון שבמציאות הם כבר הביאו חיים לעולם, הרי הם קיימו מצוות פריה ורביה, ולמרות שהילד שלהם לא התגייר, הרי הם קיימו מצוות גיור, הם קיימו מצוות פריה ורביה, או שמה נאמר, מכיוון שהילד שמביאו לעולם הוא גוי, הרי הם לא קיימו מצוות פריה ורביה, אלא עד שיביאו ילדים לאחר שהם נתגיירו. רבי יוחנן אמר, גויים יש להם יחסים, ואותם בנים גויים מתייחסים אחר אביהם, ולכן אותו בן נחשב להם כבן הבכור, והם קיימו מצוות פריה ורביה. ואילו רבי שמעון בן לקיש חלק ואמר, גויים אין להם יחסים, ומכיוון שכך הוא לא מוגדר כלל ועיקר כבנם, וממילא, האבא לא קיים מצוות פריה ורביה. שואל הירושלמי על שיטת ריש לקיש, והכתיב הרי נאמר במלאכים ב' פרק כ' פסוק י' ב', בעת האיש שלח מרודח בלעדן, בן בלעדן מלך בבל, ספרים ומנחה אל חזקיהו, ונשאלת השאלה לפי שיטתו של ריש לקיש, שהבן הגוי אינו מתייחס אחר אביו, מדוע אומר הנביא בלעדן בן בלעדן, והלא הבן הגוי אינו מתייחס אחר אביו כלל ועיקר? מתרץ הירושלמי, אין מכאן ראיה, על ידי שכיבד זקנו, כלומר, באופן עקרוני, באמת הבן הגוי אינו מתייחס אחר אביו, רק מכיוון שמרודח בלדן כיבד את אביו, כיבד את זקנו, והסיבה שהוא כיבד אותו מפני שבני בלעדן אביו נשתנו ונהפכו לפני כלב, הוא מלך בנו תחתיו, וכשהיה חותם היה חותם את שב אביו בלעדן בן בלעדן, כדי לכבד את אביו כאילו שהוא המלך, למרות שהוא לא היה מלך, רק מכיוון שכל כך הקפיד על כיבוד הוריו, הרי שזכה להתייחס אחר אביו. אבל ברמת העיקרון, ריש לקיש שיטתו, אין על שיטתו קושייה מסוגייתנו, כי ריש לקיש עדיין עומד על שיטתו, שהבן הגוי אינו מתייחס אחר אביו, למעט המקרה הזה שכאן הוא מאוד כיבד את אביו, ולכן הוא נקרא על שמו. לכן, מסכם הירושלמי, זכה להתייחס אחר אביו, ולכן אומר הפסוק, בעת ההיא שלח מרודח בלעדן, בן בלעדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו. מקשה הירושלמי והכתיב, הלו נאמר במלאכים א' פרק ט' פסוק י' ח', וישלח המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך הרם היושב בדמשק למור, הנה לנו דוגמה שאותו גוי מתייחס אחר אביו. עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך הרם. דוחה ירושלמי ואומר, אין מכאן ראיה. אכן כנים הם דברי ריש לקיש שהבן הגוי אינו מתייחס אחר אביו. אם כן, מדוע הנביא כאן במלאכים א' פרק ט"ו, הנביא מייחס את בן הדד על שם אביו בן תברימון, בן חזיון מלך הרם? התשובה היא שהוא הזכיר את יחוסו כדי לומר לו, קוצץ בן קוצץ, כלומר לא די שאתה רשע, אתה רוצח, אלא גם אביך נעקן. כפי שנאמר במגילת אסתר, המן בן עמדתה ונשאלת השאלה, וכי בן עמדתה היה? אלו עמדתה היה בן של הגג? והוא היה עוד הרבה לפני המן. אלא בא הפסוק לומר, צורר בן צורר, רוצח בן רוצח, הופך גם אצלנו. מדוע הפסוק אומר, אל בן הדד בן תברימון, לא בכדי לייחס את הבן אחר אביו, אלא בכדי לציין את זאת, שלא רק הוא רוצח, אלא גם אביו היה כזה, קוצץ בן קוצץ. אמר רבי תנחומה, כך משיב רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן, כעת מביא הירושלמי את קושייתו של ריש לקיש על שיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן הרי סבור שהגוי מתייחס אחר אביו, ולכאורה נסתרים דבריו מהפסוק שמופיע בשמואל ב' פרק ט' פסוק י', והכתיב עלו נאמר שם, הוא ציווה 16 בנים ו-20 עבדים, וכיוון שציווה הרי היה עבדו הכנעני של מפיבושת, נשאלת השאלה, ועבדים יש להן ייחוס, הרי לכולי אלמה בעבד אין ייחוס, והבן אינו מתייחס אחריו. בכל זאת אומר הפסוק, ולציווה 16 בנים. למדנו מכאן שגם אם תביא לנו עוד הרבה מאוד פסוקים מהנביא, שהנביא מייחס את הגוי אחר אביו, זה לא בגלל שיש דין ייחוס לבן הגוי אחר אביו, אלא זה מצינו שהנביא מציין את העובדה הבן הביולוגי אחר אביו, למרות שמבחינה הלכתית הבן הזה אינו מתייחס אחר אביו. כך מקשר ריש לקיש על רבי יוחנן. מתרץ רבי יוחנן בא למנות שומטין של מפיבושת. הפסוק בא ללמד אותנו, והפסוק מנה את ציווה ואת 16 בניו, בכדי ללמדנו שהם נמנעו מלעבוד את מפיבושת, ולכן הם נקראים בנים, והם לא נקראים כבני עבד, כי אחרת הם היו עובדים את מפיבושת. ולפני שנמשיך הלאה, רק נביא את תשובת הגאונים, שכתבו חידוש מאוד גדול, בדין יבמה שנפלה לפני אח בעלה שהוא מומר, שהיא פטורה מן החליצה ומן היבום, למרות שיש לנו כלל ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, והוא הרי נולד כיהודי ורק ימיר את דתו, רחמנה ליצלן, בכל זאת אותה יבמה אינה נופלת לפניו ליבום, כל זמן שאין שם אח אחר שהוא יהודי קשה. וכתב רש"י בתשובה אחת בסימן קופאין ג' דלא סמכינן עליי הוא כלל, כלומר לא לסמוך על תשובת הגאונים, שהרי הכלל הוא שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ממשיך הירושלמי ודן שפחה כנענית שהבן שלה לא מתייחס אחריה, כפי שנאמר בשמות כ"א פסוק ד', האישה וילדיה תהיה לאדוניה. למדנו מכאן שהילד הבן של השפחה מתייחס אחריה. יש להקיש וללמוד מדין זה על דין יהודי ישראל שבא אנוכי. רבי יוחנן אמר בשם רבי שמעון בר יוחאי, כתיב נאמר בדברים ז' פסוק ג', לא תתחתן בם, בפסוק האוסר על הישראל על היהודי להשיא את בנו לגויה, וכנל גם להפך, שיש איסור על ישראל להשיא את ביתו לגוי. וכתיב נאמר שם בפסוק, כי יסיר את בנך מאחריי. כלומר, התורה מבארת לנו מה הטעם שאסור ליהודי להתחתן עם גויה, ולהפך אסור ליהודי להתחתן עם גוי, שמא אותו הגוי ייקח את הילדים שיוולדו לזוג הזה, ויסיר אותו מהדרך הישר, והבן או הבת יעבדו עבודה זרה. ואותו חשש שהאב הגוי יסיר את הבן מדרך הישר, קיים דווקא שהישראלית ניסית לגוי. אבל בן יהודי שניסה לגויה, שם לא נאמר כי תסיר הגויה את בנך מאחריי. מכאן יש ללמוד ולדייק. בנך מישראל קרוי בנך. כלומר, אם יש לך בת שהתחתנה עם גוי, הרי שאותו יהודי קרוי בנך, אותו ילד קרוי בנך, כי הילד מתייחס אחר אמו, ורק שם התורה חוששת מכיוון שהוא ישראל כאשר על פי ההלכה היהודית. אם כן, יש מקום לחשוש שהגוי יסיר אותו מדרך הישר. אבל אם הבן שלך התחתן עם גויה, כאן התורה לא חוששת שהילד שיוולד ילך ויעשו מדרך הישר. מה הסיבה? כי אותו ילד הוא בגדר גוי, ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה. מכאן יש ללמוד שדווקא יהודי שמתחתן עם גויה, הילד גוי. ולמה היה הדין להפך? גוי שיתחתן, גוי שיבוא על ישראלית, על יהודיה, הרי שהבן יהיה יהודי קשה. יעקב איש כפר נבוריה, אז על הלך לצור. אתון שאלין, הלכו ושאלו אותו, מהו מגזר ברי דהרמייתא בשובתא? כלומר, מה הדין אם גוי מבקש שנעשה לו ברית מילה בשבת? נשאלת השאלה, האם באופן כזה עושים ברית מילה או לא? ובוודאי שלא מדובר בגוי וגויה, אלא מדובר כאן שהאימא היא גויה, אבל האב הוא יהודי. ויש מקום לחשוש, האם בכל זאת מכיוון שהאב הוא יהודי, נתיר לעשות ברית מילה בשבת או לא? סבא מישלון חשב וחכך בדעתו שהילד הזה נחשב כישראל, למרות שאימו גויה. ומאחן הוא למד זאת? מן הדה. מן הפסוק שמופיע בי במדבר א' פסוק י' ח' והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, מהפסוק הזה העוסק בחלוקת הארץ יש ללמוד שהייחוס הולך אחר האב ולא אחר האם. ממילא יהודי שבא על גויה, הילד הוא יהודי, הילד שנולד להם, ולכן גם מותר למולו בשבת. שם רבי חגי, את מה שדרש יעקב איש כפר נבוריה, אמר ייתה איתונה דיילקה, תביא אותו לכאן, מכיוון שמגיע לו מלכות על ההוראה שהוא הורה, שישראל שבא על גויה, הילד הוא יהודי ולכן מותר למולו בשבת. הגיע אמר ליעקב לרבי חגי, מאיכן אתה מלכייני? מה הראיה שיש לך שאני טועה בלימוד ובדרשה שלי? אמר למנדה מהפסוק שמופיע אצל עזרא, דכתיב בעזרא י' פסוק ג', ואתה נכות ברית לאלוקנו. המשך הפסוק להוציא כל האנשים והנולד מהם. למדנו מכאן שכשיהודי מתחתן עם גויה, הרי שהילד הוא גוי ולכן צריך להוציא אותו בכדי שלא יתערב עם עם ישראל. אמר ליעקב לרבי חגי, וכי מן הקבלת מלכני, והלא הכלל הוא שלא לומדים דברי תורה מדברי קבלה. אם כן, כיצד אתה מפסוק בעזרה מדייק שאני טועה בהוראתי ואתה גם מעוניין להלקוט אותי? אמר להשיב לו, נאמר שם וכתורה יעשה. כלומר, שמה שעזרה אסר להם זה לא ששם מתחדש האיסור, אלא עזרה אסר עליהם כפי שבתורה זה עשו. והכלל הוא שכל דברים של גילוי מילתא אנחנו כן לומדים מהנביא. אז שם עזרה לא מחדש את הדין, אלא עזרה מספר על הדין שנאמר בתורת משה, שכשיהודי שבעל גויה, ולד הוא גוי לחלוטין ואין לו שום קשר ליהדות. אמר ליעקב בר נבוריה לרבי חגי מן הדאוריה, מה המקור שיש בתורה לדין ישראל שבעל גויה שבלד הוא גוי? אמר למינה הודה אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, נאמר כתיב לא תתחתן בה, וכתיב כי יסיר את בנך מאחריי. למדנו מכאן, בנך מישראל קרוי בנך, ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה. אמר ליעקב לרבי חגי, חוות חוות, אחרי שיש לך כזאת רשע, אכן מגיע לי מלכות דעותיו בקלטה, שזה עדיף מאשר שהייתי גורם להם לחלל שבת, כפי שמבאר הפני משה הלכי מלכות שלך, שהוא טוב לקלוט לפי שראוי הוא, ויהיה ניזר פעם אחרת. וקורבן העדה מבאר, הקאה כעתך שהוא טוב לקבל המכות, ממה שהייתי מביאן לידי חילול שבת. כעת נראה בסייעת הדשמיה, הלכה זין. אומרת המשנה, מדינו של אדם שקידש אחת משתי האחיות, ואותו אדם אינו יודע איזו מהן הוא קידש. והוא הדין יהיה לאישה וביתה, והוא לא יודע איזה מהן הוא קידש. הדין הוא שנותן גד לזו וגד לזו, שהרי עשו לו לישא אף אחת מהן, כי כל אחת ייתכן שהוא קידש את אחותה, ונמצא שהוא נושא את אחות אשתו. וזהו איסור שיש בו כרת. לכן הדין הוא שהוא נותן גט לזו וגט לזו. מה הדין אם אותו אדם מת, כלומר נפטר ללא ילדים, קודם שהספיק לגרשן, ולא אח אחד, הרי ששתיהן נופלות לפניו ליבום, ולכן הוא חולץ לשתיהן, שהוא לא יכול לייבם אף אחת מהן, כי כל אחת אולי היא אחות, זקוקתו. אומרת המשנה, היו לו שניים. מה הדין אם יש לו שני אחים, כגון ראובן, שקידש אחת משתי אחיות, והוא לא יודע איזו מהן, קידש וראובן נפטר בלי ילדים, והותיר שני אחים שמעון ולוי. הדין הוא שאחד חולץ, קודם כל חולץ לאחת מהאנשים, ואילו האחד מייבם את השנייה. אומרת המשנה, מעדין אם קדמו וכנסו, אם כל אחד מן האחים ייבם אחת, ולא שאלו, לא נמנחו בבית הדין, הדין הוא שאין מוציאים מידם והם לא חייבים לגרשם. והסיבה היא, שרי כדין הם ייבמו, שגם אם היא לא יבימתו אל האחותה, היא אסורה לו רק ביסוד הרבנן, וברגע שהוא נשא את האחות, הרי שבכך הוא לא עבר על איסור. אומרת הגמרא, מי שקידש אחת משתי האחיות, ואינו יודע לאיזו קידש, ראינו במשנה נותן גט לזו וגט לזו. ומה הדין עם אותו אח, אותו ראובן, שקידש אחת משתי האחיות, והוא לא יודע איזו מהן קידש, מה קורה אם הוא נפטר ללא ילדים, ויש לו רק אח אחד שמעון, הרי שמעון חולץ לשתיהן. מקשה ירושלמי, הלו בכל אתר את אמר, בכל מקום המשנה אומרת אין חליצה אחר חליצה, כלומר, אם ראובן נפטר והשאיר שתי נשים, ששתיהן היו נשותיו בוודאי, כמובן הן אינן קרובות משפחה. נניח ראובן היה נשוי לרחל ולעסקה, וראובן נפטר ללא ילדים, הרי ששימון האח לא חולץ לשתיהן, כי הכלל הוא שלא צריך חליצה לשתי נשים מבית אחד. אם הוא מייבם אחת, הרי שהשנייה מותרת להינשא לשוק ללא חליצה כמובן, ואם הוא חולץ לאחת, הרי שהחליצה הזאת פעלה את פעולתה גם לגבי האישה השנייה, גם לגבי עסקה. אם כן נשאלת השאלה, מדוע אותו ראובן שנפטר ללא ילדים, שמעון צריך לחלוץ לשתי הנשים, וכעת אמר האחין מה הסיבה? מתרץ הירושלמי, יש הבדל כאן בוודאי, כאן בספק. אם ראובן היה נשוי לרחל ולעסקה באופן ודאי, הרי שכאן חידשה התורה שכששמעון חולץ, הוא אינו זקוק לחלוץ לשתיהן, אלא די בכך שהוא יחלוץ לאישה אחת מבית אחד. וגם אם לראובן היו 100 נשים, הרי ששמעון היה חולץ לאחת מהן, וכל היתר היו נפטרות ללא חליצה וללא ייבום, והיו מותרות להינשא לשוק. אולם במקרה שלפנינו, במקרה שאצלנו כאן עוסק את המשנה, מדובר שראובן לא היה נשוי לשתי נשים באופן ודאי, אלא הוא קידש אחת משתי אחיות, והוא לא יודע איזו מהן קידש, הרי שחליצה לאחת לא תועיל ולא כלום לחברתה, שהרי ייתכן שהוא חלץ לאישה שלא הייתה אשתו של ראובן, ונמצא שהאישה השנייה אחותה, היא הייתה נשואה לראובן. אם כן, לא הועילה כאן החליצה, כלל ועיקר, לכן שמעון זקוק לחלוץ לשתיהן. ממשיך הירושלמי ואומר, היינו במשנה, מה הדין אם היו לו לראובן המנוח שניים שני אחים, שמעון ולוי, וראובן קידש אחד משתי נשים, רחל ולאה, רחל ולאה אחיות, ואינו יודע זו מהן קידש, הרי שאחד חולץ ואחד מייבם. שואל הירושלמי, הרי בכל מקום אתה מה? בכל מקום אתה אומר, בכל מקום שאומרים לו יבם, אין אומרים לו חלוץ, כלומר, בדרך כלל ייבום לאישה אחת, פותר את השנייה, ואילו אחר אתה מה, כאן אתה אומר, אחין, כאן אתה אומר, לראשון לחלוץ, לשני לייבם, כיצד הדברים מסתדרים? מתרץ הירושלמי גם כאן את אותו תירוץ, כאן בוודאי כאן בספק. כלומר, כששתי היבמות היו בוודאי נשואות לראובן, הרי שייבום לאחת, אותו ייבום פותר את חברתה. אולם המקרה שלפנינו שראובן היה נשוי לאחת משתי האחיות, ואינו יודע לאיזו מהן הוא היה נשוי, הרי שאי אפשר לייבם אחת, אלא אחד חולץ והשני מייבם. המשיך הירושלמי ואומר, קדמו וכנסו אין מוציאים מידן, כך הסיקה המשנה ואמרה, כעת נראה בסייעת הדשמיה, הלכה ח'. אומרת המשנה, שניים שקידשו שתי אחיות, וכאן מדובר בשני אנשים שהם אינם קרובים, כגון ראובן ומשה, שקידשו שתי אחיות לאה ורחל. זה אינו יודע איזו קידש, וזה אינו יודע איזו קידש, כלומר ראובן לא יודע, האם הוא קידש את לאה או רחל, וכנ"ל, משה אינו יודע אם הוא קידש את לאה או רחל. מה הדין אומרת המשנה, זה נותן שני גיטין, כלומר ראובן, צריך לגרש גם את לאה וגם את רחל, וזה, כלומר משה, נותן שני גיטין לשתי הנשים. והסיבה היא, שהוא לא יכול להתחתן עם אחת, שמה הוא נושא את אחות אשתו. הרי לאחר שראובן גירש את שתי הנשים, ירצה כעת משה לקדש את רחל, מה אנחנו אומרים לו? הרי ייתכן שאתה קידשת את לאה, ואם כן כעת את הנושא, את אחות אשתך, לכן גם משה מוטלת עליו החובה לתת כאן שני גיטין. מה הדין ממשיכה המשנה ואומרת, מתו עם ראובן ומשה, ששניהם אינם אחים, ושניהם כל אחד קידש או את לאה או את רחל, הם לא יודעים את מי הם קידשו, מתו ראובן ומשה ללא ילדים, ויש כאן מצוות ייבום. לזה אך, כלומר למשה יש אח, ולראובן יש אח. זה אומר את המשנה חולץ לשתיהן, כלומר אח משה חולץ גם ללאה וגם לרחל, וזה חולץ לשתיהן, אח ראובן אף הוא חולץ לשתי אנשים, ללאה ולרחל. אומר את המשנה, לזה אחד ולזה שניים, אם לראובן יש אח אחד ששמו שמעון, ואילו למשה השני יש לו שני אחים, אהרון ואלעזר, הרי שהיחיד, כלומר שמעון אח ראובן, חולץ לשתיהן גם לרחל וגם ללאה, והסיבה שעשו לו לייבם אף אחת מהן, שמה היא אינה יבימתו, אלא היא אחות יבימתו, ואז היא אסירה לו מצד אחות זקוקתו, והוא לא יכול לחלוץ לאחד ולייבם את האחרת, והסיבה היא, שמה זו שחלץ ליבימתו היא, ואז יוצא שהשנייה אסורה עליו משום אחות חלוצתו, לכן הברירה היחידה שיש לו, זה לחלוץ גם לרחל וגם ללאה. ואילו השניים, אהרון ואלעזר, אחים של משה, אחד חולץ תחילה כדי להפקיע את הזיקה מאחיו אם היא יבימתו, ואחד והשני מייבם את האחרת, כגון אהרון חלץ לרחל, ואלעזר מותר לו לייבם את לאה, והסיבה שמותר לו לייבם, ממו נפשך. אם היא יבימתו, הרי הוא קיים מצווה, ואם היא אחות יבימתו, הרי כבר פקעה הזיקה של יבימתו בחליצת של אחיו אהרון, ונמצא שהיא כבר לא אחות זקוקתו, ולכן מותר לו לישא אותה, להיאבם אותה ממון, אפשר שהוא מקיים מצוות ייבום, או שלא, אבל עדיין איסור אינו. קדמו אומרת המשנה, שני האחים אהרון ואלעזר וכנסו, כלומר, אהרון נניח קידש את רחל, ואלעזר קידש את לאה. אומרת המשנה, אין מוציאין מידם, כלומר, הם לא חייבים להתגרש. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה, מביאה ירושה מתני. אחד ישראל ואחד כהנים כסדר הזה, כלומר, הדין שראינו במשנה. שאם קדמו וכנסו אין מוציאים מאדם, הדין הזה נוהג גם בישראלים וגם בכהנים. ולמרות שחלוצה אסורה לכהן, ואותן הנשים הרי קיבלו חליצה מאח של הראשון, בכל זאת לא מוציאים מאדם, והסיבה, כי כל אחת היא רק ספק חלוצה. חד הדעת אמר מביאה ירושלמי, שאחד חולץ ואחד מייבם, דווקא שעשו על פי הסדר הזה בשחלץ, ואחר כך ייבם, רק באופן כזה הפעולה תהיה קשרה. אבל אם ייבם בתחילה, אם האח הראשון קודם כל לייבם, הרי שהדבר אסור. והסיבה, שמה ימות אחיו, שמה אחיו שטרם חלץ ימות, ונמצא קבע על אחות יבימתו, שרי ייתכן שהיבמה היא אחותה ולא היא, ואז הוא עושה איסור. אמר רב חסדא הדא אמרה מה שלמדנו, שגם בכהנים אם הם קדמו וכנסו לא מוציאים מידם, אם כן מכאן יש להוכיח, כהן הבא על אחות חלוצתו, לא פסלה מן הכהונה, שרי אצלנו כל אחת ואחת היא בגדר זקוקה לו, כי ייתכן שהיא יבימתו, וכל אחת נחשבת כאילו היא קיבלה ממנו חליצה, ולמרות זאת, אם הוא כנס את אחותה לא מוציאים מידו, למדנו מכאן שאיסור אחות חלוצה אינו פוסל בכהונה. ואומנם חכמים גזרו שלכהנים אסור להתחתן עם אחות חלוצתו, כי הדבר נראה כאחות גרושתו, אולם כל זה רק חומרה מדרבנן, אבל למרות שחכמים החמירו בזה, עדיין, כהן שבא על אחות חלוצתו לא פסל אותה מן הכהונה. אמר רבי יוסי ברבי בא, תנא רבי חייא, רבי חייא גרס בברייתא, הבא על אחות חלוצתו אכן לא פסלה מן הכהונה. ממשיך הירושלמי ואומר, למדנו במשנה מתו. אם גם ראובן וגם משה נפטרו, לזה אח ולזה אח, לראובן יש אח ולמשה יש אח, מדובר כאן בשני אנשים זרים, ראובן ומשה, שהם אינם אחים, הם זרים זה לזה. וכל אחד מהם למעשה, קידש אחת משתי האחיות, והוא לא יודע איזו מהן קידש. אמרה משנה מתו אם שניהם נפטרו, לזה אח ולזה אח, זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן, אח ראובן מוטלת עליו החובה לחלוץ גם לרחל וגם ללאה, וכנל אחיו של משה. בכל אתר מקשה ירושלמי את אמה, בכל מקום אתה סובר, אין חליצה אחר חליצה, ואחר מה אחים, וכאן אתה אומר שצריך לעשות שתי חליצות לשתי נשים, שלמעשה קשורות לאותו בעל, עונה ירושלמי כאן בוודאי, כאן בספק, אם היה ברור לנו ששתיהן נשואות לראובן, הרי שדי בכך שאח ראובן יעשה חליצה לאחת מהן. אולם מכיוון שאין לנו יודעים, והכל כאן מותר בספק, ממילא צריך לבצע חליצה לשתי אנשים, גם לרחל וגם אליה. עד כאן מסיעת הלשמע למנו את הדף היום הירושלמי להיום. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. כל המעוניין להזמין מגיד שיעור מבית מדרשנו למסירת שיעור בסוגיה אקטואלית מהדף היומי הירושלמי, מוזמן בשמחה ליצור קשר שוב ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.